פעם קודמת דיברנו קצת על ההגדרה, מה זה בעצם מוסר, מוסר ואמונה, הראיה של קאנט, כן, קיומו של אלוקים, הראיה מן המוסר. הבחנתי שם בין מוסר נטורליסטי למוסר אמיתי. מוסר נטורליסטי זה מוסר שמבוסס על עובדות. ומוסר לא יכול להיות מבוסס על עובדות. הזכרתי, אני חושב, את הקשר הנטורליסטי, מה שנקרא, שזה הקשר שבעצם, כן, ההבדל בין האות והאיז, לפי דיוויד יום, שאומר שאני לא יכול לגזור את האות מהאיז. זאת אומרת, אני לא יכול להחליט שאם הקיר הזה הוא בצבע, לא יודע מה, חום, קרם, אז לכן הוא יפה. כי זה שהוא בצבע קרם זה עובדה, וזה שהוא יפה זה שיפוט. שיפוט הוא אף פעם לא תוצאה לוגית של עובדה. תמיד חייב להיות משהו בדרך שמעביר אותנו ממישור העובדות למישור השיפוטים. לכן כשאתה אומר, לא יודע מה, אסור לעשות משהו כי מישהו יסבול אם אתה תעשה את זה. גם זה בעצם לא טיעון תקף, ושמזה שמישהו יסבול זאת עובדה, וזה שאסור לעשות את זה, זה שיפוט. זאת אומרת, זאת נורמה. ואף פעם אי אפשר לגזור נורמה משיפוט. לכן זה בעצם אולי הניסוח הפילוסופי לעניין הזה, שמוסר נטורליסטי זה דבר בעייתי.
כמו שדיברנו
על מוסר נטורליסטי ודאי דיברנו. זאת אומרת, מוסר הכוונה, שמוסר הוא לא נגזר מהעובדות. אולי דיוויד יום לא הזכרתי, אני לא זוכר.
על האיז והאדר.
אוקיי, בסדר.
זה שכולם שותקים, זה לא שאושר מפרדים להגיד את זה.
אוקיי, בשביל זה אתה פה. אני, בסדר, אז אני אגיד את זה עכשיו, לא משנה, אני כבר באמת אולי לא זוכר עד הסוף מה דיברנו, אבל הנקודה הייתה שמוסר לא יכול להיות תוצאה של עובדות. על זה אני כן זוכר שדיברתי, שכשאתה עושה, אתה עושה משהו בגלל שכך אתה בנוי. זה לא הנמקה מוסרית, כן? כשאומרים, כן, מטריאליסטים הרבה פעמים מביאים אלטרנטיבה לקדוש ברוך הוא, כביכול, כן? כעוגן של המוסר, שזה היה הנושא בפעם הקודמת, אז הם אומרים, לא, יכול להיות שהמוסר זה תוצאה של תהליך אבולוציוני. יש לו יתרונות אבולוציוניים, בסך הכל שיתוף פעולה בין אנשים, או דאגה הדדית בין אנשים, תורמת לשרידות של הקבוצה הזאת, שיש בתוכה את ה... את ה, כן, את הדאגה ההדדית. זאת אומרת, יש איזה ערך אבולוציוני, ולכן זה נוצר, שרד. התזה הזאת, גם אם היא נכונה, יכול להיות שהיא נכונה, אבל היא רק מצביעה על השאלה איך נולד הרגש המוסרי אצלנו. וגם שם אני אומר שיש טיעונים טובים גם נגד זה, אבל לא משנה. זה מסביר איך נולד הרגש המוסרי אצלנו, אבל זה לא נולד, זה לא מסביר למה יש לי אפשרות לשפוט מישהו מוסרית. למה אני אומר שזה לא נכון אם אתה גונב או רוצח? אני רק יכול להגיד, כך נולדה הנטייה שלי לא לגנוב ולא לרצוח. אבל העובדה שיש לי נטייה כזו או אחרת, לא אומרת שיש איזשהו תוקף לטענה שאסור לרצוח. שאם מישהו נולד אחרת, הוא מוטציה אבולוציונית, הוא מבחינתו אין בעיה לגנוב ולרצוח. אז אני בדרך כלל שופט אותו, זאת אומרת, הוא לא בסדר, הוא מתנהג לא נכון. אני שואל, מה הבסיס לשיפוט כזה? זאת אומרת, באיזה מובן זה לא נכון? אני בנוי והוא מתנהג כמו שהוא בנוי. אם כל הסיבה לזה שאני מתנהג באופן מסוים זה רק כי ככה אני בנוי, אז יש לו בדיוק את אותה הצדקה כמו לי. ולכן דיברתי על האדם הרבני והאדם הריבוני, כן, של ארי אלון, שהוא חושב שהאדם מחוקק לעצמו את החוקים, זאת האלטרנטיבה להיענות או מחויבות לחוקים שחוקק מישהו מבחוץ, כן, הקדוש ברוך הוא. ואז אמרתי שמי שמחוקק לעצמו את החוקים הוא תמיד מוסרי. כיוון שמה שהוא עושה זה מה שהוא חוקק לעצמו. ברור שהוא עצמו לא מתכוון לזה, ארי אלון. זאת אומרת, זה ברור שיש איזשהו מקור חיצוני שקובע אובייקטיבית מה נכון ומה לא נכון. אם מישהו מחוקק לעצמו את החוקים להיות רוצח שכיר, אף אחד לא יגדיר אותו כאדם מוסרי. ולכן, אני חושב, בהקבלה לזה, אם מישהו נהיה רוצח שכיר כי כך הוא בנוי, אז ברמה העקרונית אפילו לא נכון לשפוט אותו בבית משפט. בגלל שהם בסדר, נאמר, גם אריה הוא רוצח שכיר. או לוויה בעצם, אריה סתם בטלן. אבל הלוויה היא רוצחת שכירה, מה זאת אומרת? היא רוצחת הרעיות אחרים כדי שיהיה להם שכר, מה לאכול. כן, שיהיה להם כלכלה בבית. אז, אז מישהו חושב שיש פה משהו לא בסדר, או כן בסדר, אין פה שום דבר, זה פשוט, זה הטבע שלה. אז לכן, מוסר הוא לעולם לא עובדה. כשאתה אומר לי שתוצאה של האבולוציה זה איזשהו רגש אמפתיה, או רגש של, של, של מחויבות הדדית, אז זה יכול להסביר את הפסיכולוגית שיש לנו נטייה כזאת. אבל זה לא יכול לתת תוקף לנטייה הזאת, זה לא יכול להגיד למה זה נכון, או למה היפוכו לא נכון. כשאתה שופט מישהו, אז אתה מניח משהו יותר חזק מאשר ככה אני בנוי. אתה לא יכול לשפוט מישהו ולהגיד, טוב, אני בנוי אחרת, לכן אני ארוג אותך, או אכניס אותך לכלא. זה נשמע אבסורדי.
כן. דיברת על
לא, היא לא יכולה.
כי אז הוא פוגע בשרידות,
כשמוגדרת
כמטרה לקבוצה.
עכשיו אני שואל, מה התוקף של המטרה הזאת? אני יכול להגדיר מה שאני רוצה, אני יכול להגדיר שיש מטרה לקבוצה שכולם עומדים על רגל אחת. ומי שעומד על שתי רגליים, אנחנו נראה בו. אז כיוון שכולנו מרגישים ככה, אז נעשה מזה חוק, ועכשיו נשפוט אותו. עכשיו אני אומר, יכול להיות שזה יקרה, עובדתית. אני רק שואל, האם כשזה יקרה זה יהיה מוצדק? אני לא שואל האם זה יקרה.
אתה שואל האם מותר לקבוצה לדאוג לשרידותה.
כן, בדיוק. על בסיס מה? בדיוק. על בסיס מה היא דואגת לשרידותה? לא, לכן אני אומר, התשובה זה טבעי, זה בדיוק סוג התשובה שעליה אני מדבר. זה טבעי פירושו, כך אני בנוי.
לא.
אבל כך אני בנוי זה לא הצדקה לכלום.
זה הישרדות. הישרדות זה
חיוני,
דבר חיוני.
נכון, נורא חיוני, הכל נכון. אבל זה מה שאתה חושב, הוא חושב שלא. במיוחד ההישרדות שלך, הוא חושב שלא חיונית. שלא כן. בסדר? זה מה שהוא חושב. אתה מבין? אני מבין לגמרי למה אתה עושה את זה. אני לא יכול לראות מה ההצדקה למה שאתה עושה. זה לא אותו דבר. כשאתה שואל אותי, מה מביא בני אדם לעשות משהו? זה כמו בעלי חיים. הרי גם לבעלי חיים יש שיקולים אבולוציוניים שמביאים לפעמים להיווצרות של, של איזה עדר או קבוצה עם מחויבות הדדית. יש תופעות כאלה גם בעולם הטבע. אני לא חושב שנכון להגדיר את זה כתופעה מוסרית. זאת לא תופעה מוסרית, למה? בגלל שמה שהם עושים, למרות שהוא מתאים לכללי המוסר שלנו, אבל הם עושים את זה לא מהסיבות הנכונות. אתם עושים את זה בגלל שככה הם בנויים. הם פשוט בנויים לדאוג אחד לשני. אז אני לא רואה בזה...
אין פה איזה דיון מעגלי, האם עצם העובדה שאנחנו רואים מה הצדקה, זה אומר שיש איזה משהו שאם אנחנו קולים למטרה הזאת, אז זה בסדר. אבל זה בעצם הגדרה של מוסר, לא?
זה מה שאני טוען. אני מנסה להציע הגדרה של מוסר. אני לא טוען, אני מנסה להגדיר את המושג מוסר, אתה לגמרי צודק. זאת אומרת, עכשיו, ברור שיכול לבוא מישהו ולומר, ונגד זה אין לי מה לומר, יכול לבוא מישהו ולומר, נכון, כל המוסר הזה הוא אשליה, בסך הכל אנחנו יותר שאנחנו בנויים, אנחנו פועלים מה שאנחנו בנויים. אין לי מה להגיד נגד דבר כזה, זאת אומרת, זו טענה עקבית.
לאו דווקא בנויים, אני יכול להגיד, הקבוצה הגדירה לעצמה כיד
על... אז הקבוצה בנויה, זה לא חשוב.
לסרוב.
מה זה הגדירה? מאיפה היא הגדירה את זה? מאיפה ההגדרה הזאת יצאה? אבל מה זה רוצה? מאיפה ההגדרה יצאה? מה התוקף של ההגדרה הזאת? בזכות מה אתה יוצא למלחמה על ההגדרה הזאת? אתה הורג אנשים, או בעצמך אולי לפעמים הולך להיהרג, נגיד, אם אתה שייך לצבא של הקבוצה הזאת, כן? על בסיס מה? אז מה אם הגדירו? אז הגדירו, עוד גזוקת. אז הגדירו. כל קבוצת אנשים יכולה להגדיר כל מיני דברים, אז מה זה אומר? בגלל זה ההגדרה הזאת יש לה תוקף? זה שהגדירו משהו זה לא אומר כלום.
האמירה הזאת שאתה אומר היא מאוד נכונה, חוץ מאשר לשרידות. שרידות זה דבר הכי... הגיוני
שיהודה בנוי. למה? למה זה הגיוני? כי ככה אתה בנוי. אז אני לא, אני אדם אובדני, אני לא בנוי ככה, אין לי בעיה עם הישרידות. יש לך איזה טענה כלפיי? זהו, אז עכשיו אני שואל, מה הבסיס למי שכן? לא, זה בסדר גמור, אני אומר, זה עקבי לגמרי. לכן אני אומר, צריך נורא להיזהר, זה עקבי לגמרי. ואם אני אגיד שאני מתגונן מפני מישהו שמאיים עליי, גם אם אני לא חושב שהוא רשע, זה גם עקבי לגמרי, אין לי שום בעיה עם זה. אני שואל את השאלה, מה הבסיס לשפוט אותו? לא לשפוט לא טכנית, אלא לשפוט מוסרית. זאת אומרת, להגיד, האיש לא בסדר, הוא מתנהג לא נכון מוסרית.
קודם כל, אם אתה נגד שרידות, אז אני עוזר לך
בקבלה
שלך, אני לא שופט אותך. אבל אני חושב שהמשל זה הסיפור של הבן אדם שנמצא בסירה, והוא...
נוקב חור,
כן.
אוקיי.
אז בעלי הסירה, כן, כמו שיונה
הם לא ישפטו אותו, הם יזרקו אותו לים.
בדיוק.
100%.
התבוננות של החברה.
100%. אמרתי, זאת תפיסה.
זה לא שיפוט אמיתי.
אוקיי, זה בדיוק מה שאני אומר. 100%. אז אנחנו לגמרי מסכימים, אבל זה בדיוק הנקודה. לכן אני אומר, אם מישהו מכחיש את קיומו של מוסר, במובן שבדרך כלל חושבים עליו, שזה איזשהו נכון ולא נכון כזה, לא שפשוט ככה אני בנוי, ויש איזושהי נטייה שרידותית, ומי שמאיים על זה, אז אני אתגונן, עד כמה שאני יכול. זה בסדר גמור, זה עקבי לגמרי, זה קיים גם אצל קופים וגם אצל בעלי חיים אחרים. ומי שחושב שזאת מהותו של המוסר, הוא עקבי לגמרי. אין לי טענה כלפיו. מה שאני מנסה, יש לי טענה כלפיו שהוא לא צודק, אבל אין לי טיעון שיכול לשכנע אותו. זאת אומרת, הוא עקבי, אני לא יודע איך משכנעים אחד כזה.
אבל הוא שם מוסר גם ברמה מאוד רדודה.
כן, לא, אני לא חושב שזה מוסר בכלל. זה התנהגות טובה, אולי. מוסר, זה בדיוק מה שניסיתי להגדיר בפעם הקודמת, מוסר זה משהו שלא יכול להיות מנותק מהמוטיבציות שלו. מאיך ההחלטה מתקבלת, לא מהי ההחלטה שהתקבלה. את ההגדרה של מוסר זה לא רק השאלה איזה החלטה אתה מקבל או איך אתה מתנהג, כי זה נכון גם לכבשים. הבאתי את הסיפור של אמנון יצחק, את זה אני זוכר. אז זה נכון גם לכבשים. ואם בן אדם עושים את אותו דבר, אז זה משהו אחר. אני חושב שזה משהו אחר, כי זה בא מתוך איזושהי החלטה, שיקול מוסרי, שאומר כך נכון לנהוג, וזה מה שאני עושה, גם אם אני צריך להתגבר על היצר שלי. כמובן הדטרמיניסטים יגידו, ההתגברות עצמה גם היא תולדה של איך שאתה בנוי. אין לי טיעון שיכול לשכנע אותם. אני רק מנסה להעמיד זה מול זה את האלטרנטיבות. זו מול זו את האלטרנטיבות. אבל אני רק רוצה לומר שלא ייתכן לקבל את המוסר במשמעותו העמוקה, המלאה, לא האינסטינקטיבית שרידותית, ובו זמנית לחשוב שאין שום דבר מבחוץ, שזה פשוט אוסף של עובדות, או תוצאה של אבולוציה. זה שטויות. בעולם אבולוציוני אין דבר כזה ערכים. יש התנהגויות שנרכשות עם התהליך, ואתה דואג לעצמך, זה ברור לגמרי, אבל אין פה שום בסיס באמת לטענה אמיתית, אתה לא מוסרי. הנה, הפתוס המוסרי הזה שאנחנו מרגישים כשאנחנו פונים למישהו, אומרים לו, רגע, איך אתה מתנהג באופן כזה? אנחנו לא סתם יורים לו בראש בשביל להתגונן. יש לנו איזשהו גינוי כלפיו. הגינוי הזה, התחושה שזה לא בסדר, זה לא יכול להיות מוסבר על ידי אבולוציות. זאת אומרת, וגם אם זה יוסבר, אגב, זה לא מוסבר גם לדעתי על ידי אבולוציה, אבל גם אם זה היה מוסבר על ידי אבולוציה, זה לא משנה, כי זה רק מסביר איך זה נוצר. זה לא מסביר למה זה נכון.
יכולה להיות סתירה בין המוסר של
הקבוצה
למוסר
האלוהי שאתה קוראים? אני, אם אתה שואל את דעתי האישית, אני חושב שלא, אבל נגיע לזה בהמשך. אני חושב שכן, אבל נגיע לזה בהמשך.
אני שברמה הסיבודית, גם זה, שאלה אם זה לא קורה במוסר הקהילאי יותר, אבל זה נורא סובייקטיבי. למשל, לדבר עם האויב. יש כאלה שיגידו, זה לא מוסרי כי זה פוגע בקבוצה, יש כאלה שיגידו להפך.
טוב, כי יש להם ויכוח על עובדות. פשוט מה יועיל לקבוצה? יש כאלה שחושבים שזה יותר יועיל לקבוצה, ויש כאלה שחושבים שזה יפגע בקבוצה.
מה, אני יכול לשפוט מישהו?
לא, אז לכן אני אומר, לא, אבל פה...
זה גם משתנה לאורך הזמן.
כן, אם אתה עושה לזה רדוקציה לעובדות, אז לא אכפת לי, אני לא מדבר על זה. כי אם יש אנשים שאומרים, אני מדבר עם האויב, כי בסופו של דבר הסכם שלום יותר טוב לי ממלחמה, ואני רוצה לשרוד, זה עוזר לי לשרידות. מישהו אחר אומר, אל תדבר עם האויב, כי זה יביא עלינו אסון. לא בגלל זה לא מוסרי, זה יביא עלינו אסון. זאת הערכה אחרת של העובדות שיקרו בעקבות הדיבור הזה. זה ויכוח באחת מציאות, זה לא ויכוח מוסרי. אבל אם מישהו אומר, אסור לדבר עם האויב, כי זה מגונה, זאת אומרת, כי זה לא בסדר, מוסרית, לא משנה מה תהיינה התוצאות, פה הוויכוח הוא ויכוח מוסרי. תמיד? ועכשיו השאלה, על בסיס מה, איך מצדיקים דבר כזה? זאת אומרת, הרי, בסופו של דבר, מה שאני מנסה לפחות להגדיר כאן, זה שמוסר זה הדבר השני, לא הראשון. עכשיו, עוד פעם, יכול לבוא מישהו ולהגיד, אוקיי, אז אם זאת ההגדרה, נסכים על ההגדרה, אבל אין דבר כזה. אני לא חושב שיש דבר כזה, אלא רק איך שאני בנוי, או איך שהקבוצה בנויה, לא משנה לי כרגע, אוקיי? אמרתי, זה עקבי לגמרי, אין לי מה לטעון כנגד תפיסה כזאת, חוץ מזה שכל אחד יבדוק לעצמו אם זה באמת מה שהוא חושב. או שהוא באמת חושב שלא, שמוסר זה אוסף של עקרונות מחייבים, שאפשר מכוחם לגנות ולשפוט ולהעריך וכדומה. אוקיי, זה היה הפעם הקודמת, ואז מה שאמרתי עכשיו עם הקשר הנטורליסטי, אז דיוויד יום הבחין בין האות לאיז, כן, מה שראוי שיהיה לבין מה שקיים, עובדה לבין נורמה או שיפוט. זה נכון במישור האסתטי, זה נכון במישור האתי, זה נכון בכל מישור שהוא לא עובדה. אז כשאני רוצה לגזור מסקנה שהיא לא עובדתית, מהנחות שהן עובדתיות בלבד, יש פה כשל. ולימים מור קרא לזה הכשל הנטורליסטי. זאת אומרת, למה? כי אתה, נטורליזם זה הדברים הטבעיים, העובדות. אז שאתה טוען טענה נטורליסטית, פירושו של דבר שאתה מעמיד את העיקרון המוסרי, האתי, האסתטי, כל תחום שהוא לא עובדתי, על הנחות עובדתיות. אבל אתה חושב שהנורמה המוסרית או האסתטית, אם תמונה יפה או לא יפה, זה תוצאה של עובדה. התמונה הזאת יפה כי יש בה שילוב צבעים כזה וכזה. זה טיעון בטל מבחינה לוגית. הוא בטל מבחינה לוגית למרות שיכול להיות שהוא נכון. כן, זאת אומרת, זה... הוא נכון, אבל הוא לא נובע רק משילוב הצבעים. אתה צריך עוד איזושהי הנחה ששילוב צבעים מהסוג הזה יש לו ערך אסתטי. אוקיי? אם אתה לא מניח את ההנחה הזאת, זה שיש פה שילוב צבעים, מה זה אומר? זה עובדה, כולנו מסכימים, יש שילוב צבעים. אוקיי? איך זה אומר שזה יפה? זה שזה יפה זה סוג של שיפוט. אז אתה מניח פה בעצם, כן, בשביל התקפות הלוגית אפילו של הטיעון, מבינים שטיעון השולחן הזה הוא חום ולכן הוא יפה. אתם מבינים שהמסקנה לא נובעת מההנחה. בשביל שהמסקנה תנבע... בשביל שהמסקנה תנבע מההנחה, אני צריך להוסיף עוד הנחה, שמה שחום הוא יפה. נכון? אם אני אומר עכשיו, השולחן הזה הוא חום, ומה שחום הוא יפה, המסקנה היא שהשולחן הזה הוא יפה. זה טיעון תקף לוגית, אוקיי? זאת אומרת שברמה הלוגית, כשאתה לוקח רק את ההנחה העובדתית, ואתה מסיק ממנה מסקנה נורמטיבית, הטיעון הוא בטל. המסקנה לא נובעת מההנחות. מה חסר? חסרה הנחת גשר. הנחה שמעבירה אותי מהעובדות אל השיפוט. כל מה שחום הוא יפה. החום זה העובדה, היופי זה השיפוט. אם אני מכניס לתוך ההנחות משהו שמעביר אותי מהעובדות אל השיפוטים, אז הטיעון יכול להיות נכון. יכול גם להיות שלא, אבל לפחות יש לו סיכוי להיות נכון. אם הטיעון הוא מבוסס רק על עובדות והמסקנה היא נורמה, אז הטיעון הזה הוא בטל נקודה, לא צריך להסתכל עליו פעמיים. הוא בטל.
מי מאשר את
הגשר? מה? אף אחד לא מאשר, הנחות לא מאשרים, אני מדבר כל אחד לעצמו. כשאתה מעלה טיעון שיש בתוכו רק הנחות עובדתיות והמסקנה היא שיפוט, אתה עצמך צריך להחליט שטעית, לא אני. על הנחות אפשר גם להתווכח גם על הנחות עובדתיות וגם על הנחות לא עובדתיות. או שאני לא אסכים עם ההנחות שלך. אבל כשאתה מציג טיעון, אתה צריך להציג טיעון כזה. ועכשיו נתחיל לדבר, האם אנחנו מסכימים או לא. כמו טיעונים לטובת שינויים בהלכה. גם על זה אולי נדבר פעם. אז אנשים, אני צריך להכשיר נשים לעדות. למה? כי פעם נשים לא היו משכילות, או לא עסקו בעניינים כלכליים, בענייני העולם, ולכן לא הכירו, לא הבינו את הדברים האלה, ולא האמינו לעדותם, נניח, כן? ולכן היום הנשים הן אחרות, הן כן מכירות וכן משכילות, ולכן צריך להכשיר אותם לעדות. הטיעון הזה הוא טיעון בטל. בטל לוגית, אני אומר, לא בטוח שהוא לא נכון. הוא בטל לוגית. המסקנה לא נובעת מההנחות. ושבהנחות יש רק עובדות. מה העובדות? שנשים פעם היו כאלה ונשים היום הן אחרות. זאת עובדה, אוקיי? אבל מהעובדה הזאת או מצמד העובדות הזה אי אפשר לגזור שום דבר שהוא נורמטיבי או משפטי. בשביל לגזור את זה, מה אתה צריך להניח עוד?
שאז הם לא נתנו עדות בגלל ש...
בדיוק. שהטעם למה פוסלים אישה לעדות, הנורמה נובעת מהעובדות האלה, שאלה העובדות הרלוונטיות לנורמה. ואז הטיעון הוא טיעון תקף. עכשיו אפשר לדון, האם ההנחות נכונות או לא נכונות, אבל עכשיו זה טיעון. לא, בסדר, אני לא תוקף, אני רק מנסה להמחיש נקודה, ברור. הרבה פעמים בשפת היומיום אנחנו לא כותבים את מלוא ההנחות, או לא אומרים את מלוא ההנחות, יש דברים שאנחנו מניחים כמובן מאליו. אבל אני כן חושב שנורא חשוב לשים לב לזה, כי לפעמים מה שאתה מניח כמובן מאליו ולא כותב, שם עקב אכילס של הטיעון שלך. עכשיו, אם אתה לא כותב את זה, אנשים לא מבינים איפה להתווכח. כי זה, יש פה משהו כאילו שנראה ברור, עליו לא מדברים, וכל השאר, מי לא מסכים שאנשים פעם היו כאלה והיום הם כאלה? אז על מה אנחנו מתווכחים? יש ערך רב, כשעושים את הדיון לפחות בצורה סיסטמטית, יש ערך רב לשים את כל ההנחות על השולחן, לא להשאיר דברים מובלעים. ואז אפשר להתחיל לדון, זה כן נכון, זה לא נכון, אבל כשהטיעון הוא בנוי, עכשיו אפשר להתחיל לדבר. כשהטיעון לא בנוי, יש הרבה קפיצות כאלה באמצע שאתה לא שמת על השולחן, אולי שם בכלל הוויכוח. בדרך כלל אגב שם הוויכוח.
זה המראה למעשה.
זה לא רק הגמרא, כל דיאלוג בין בני אדם, כמו ברור, מה זאת אומרת, זה לא חידושים גדולים מה שאני אומר עכשיו, רק צריך לשים לב לנקודה הזאת, שכאשר אני גוזר מסקנה שיפוטית, ערכית, אסתטית, מאוסף של עובדות, זה כשל. זה כשל, אלא אם כן אני מוסיף עוד הנחה שתעביר אותי מהעובדות אל המסקנה. זה לא יהיה?
כן,
ותעשיית
המוזיקה, הפופ-מיוזיק שם, המודרני,
פה האינפוט הוא רק עובדה, ברור, אבל גם התוצאה היא רק עובדה.
למה אתה אומר שהתוצאה היא רק עובדה?
זה לא אומר זה יפה. זה אומר שאולי כשזה יגיע בפני, אם זה התוכנה מוצלחת, אז זה אומר שכשזה יגיע לקבוצה מסוימת של אנשים, שהיא קבוצת הייחוס של התוכנה, הם יגידו שזה יפה. זאת עובדה. כשאני אומר משהו, כשאני אומר ש... לא, זה לא שיפוט בכלל. כשאני אומר, אתה שופט משהו שהוא יפה, זה עובדה. כשאתה שופט אותו להיות יפה, זה שיפוט. כשאני אומר, פלוני שופט את הדבר הזה שהוא יפה, זאת עובדה. אתה מבין? עכשיו, התוכנה נותנת לך עובדות, התוכנה לא נותנת שיפוטים. היא רק אומרת, מה העובדות? העובדות הן שהשיפוטים של קבוצת האנשים הזאת תהיה כזה, יהיו כאלה וכאלה. בסדר? אם תוכנה טובה, יכול להיות שזה יעבוד. כן, כן. אז אני חוזר אליי, אז בעצם מה שזה אומר, זה הקשר הנטורליסטי של יום, זה מה שעומד מאחורי הבעיה של מוסר נטורליסטי. הבעיה של מוסר נטורליסטי זה מוסר שהתוקף שלו מנסה להיגזר מעובדות. אבולוציה לצורך זה, זאת עובדה. בהנחה שהיא נכונה, אז זאת עובדה, אוקיי? אבל העובדה הזאת לא נותנת תוקף לשיפוט. זה בדיוק הדוגמה שלך. היא יכולה להסביר למה האנשים התנהגו באופן מסוים. תיאוריה אבולוציונית. היא לא יכולה להסביר למה, זאת אומרת, מה ההצדקה של כל אחד כשהוא מחליט לעשות את זה. יכולה להגיד, אין דבר כזה הצדקה, זה רק, בסדר, זה אמרתי קודם, את זה אני לא מדבר. אבל אם אתה מנסה לבסס הצדקה, או לבסס תוקף של טיעון מוסרי, אין דרך לעשות את זה באמצעות עובדות. זה קאנט העריך למעניתו בנקודה הזאת, הוא מקדיש חלק ניכר מכל הספרים שלו שעוסקים במוסר, לנקודה הזאת, שמוסר לא יכול להיות תוצאה של עובדות בלבד. זה לא, אנשים לא מבינים את זה. אוקיי, במישור הלשוני, מבחינים, בפילוסופיה אנליטית, מבחינים בין שני סוגים של משפטים. יש משפט דיסקריפטיבי ומשפט פריסקריפטיבי. משפט דיסקריפטיבי זה משפט מתאר. אני מתאר משהו, זה בעצם מבטא עובדה. כן? משפט פריסקריפטיבי זה משפט שטוען טענה, שמנסה אולי להניע אותי לפעולה לפעמים. לא תמיד, נגיד באסתטיקה זה לא דווקא להניע לפעולה, אלא לתאר איזושהי התייחסות לדבר, לא לתאר את הדבר עצמו. אז כשאני אומר, למשל, שרציחה זה מעשה רע, או שמתן צדקה זה מעשה טוב. אוקיי? אנשים בדרך כלל רגילים לחשוב שמשפט כזה הוא דיסקריפטיבי. זאת אומרת, הוא משפט מתאר. אבל אם זה רק משפט דיסקריפטיבי, אז הוא לא אומר כלום. אז הוא אומר בעצם את מה שהמחשב אמר. האנשים האלה שופטים רציחה כמשהו רע. אם אתה רוצה להגיד שהרציחה היא רעה, זה לא משפט דיסקריפטיבי, זה משפט פריסקריפטיבי. זה משפט שאומר, אסור לרצוח, הוא גם נותן הוראה. הוא לא רק ניטרלי, כשאתה עומד מול עובדה פיזיקלית, עובדה פיזיקלית היא ניטרלית, היא פשוט שם. כן, זה מטפס הערים, כן, אני לא זוכר מי זה היה. שאלו אותו למה הוא עולה על האברסט, אז הוא אומר, כי הוא שם. זאת אומרת, יש העובדה, העובדה קופה את עצמה עליי. אז פה זה לא עובד כך, זאת אומרת...
זה בדיוק הדוגמה, הוא לא עולה בגלל שהוא שם, הוא עולה... בגלל שהוא חושב שזה טוב.
כן, בדיוק. לא, הוא רוצה להגיד שזה כל כך מובן מאליו אצלו ש... מה זאת אומרת, אתה רואה את האברסט לא תעלה? ברור שכן. אדם משוגע, אבל בסדר. הנה, פה אנחנו רואים את ההבדל, שהוא בנוי כך ואני בנוי אחרת. האמת שפה ההחלטה הזאת מתקבלת לא בראש, אלא ברגליים או בבטן. אבל הטענה שמשפט מוסרי שמתאר נורמה, זה לא משפט מתאר. זה לא משפט דיסקריפטיבי. ולכן, למשל, יש חיים פרלמן, זה פילוסוף של המשפט, פילוסוף בלגי של המשפט, שכתב כמה ספרים, גם תורגמו לעברית, בין היתר הוא מדבר שם על זה, שכשאתה אומר למישהו, תראה, אסור לרצוח כי זה רע. לא אמרת כלום. לא אמרת כלום כי... מה זה רע? רע זה אותו דבר שאותו אסור לעשות. אז מה אתה בעצם אומר? אסור לרצוח כי אסור לרצוח. נכון? זה בעצם מה שאתה אומר, לא אמרת שום דבר מעבר לאמירה אסור לרצוח בזה שאמרת שזה רע.
אמרת שאסור לעשות דבר רע.
כן, אבל אסור לעשות דבר רע זה טאוטולוגיה. כי דבר רע פירושו מה שאסור לעשות. מה זה רע? מה זה רע? רע זה אותם דברים שאותם אסור לעשות, לא? אוקיי, אז על זה אני אדבר אם זה כן או לא, אבל זה מה שהוא טוען. עכשיו, אני אשאל את השאלה ההפוכה. בעצם אתם מבינים שמה שהוא מניח... זה שהטענה אסור לרצוח היא פרסקריפציה, לא דיסקריפציה. וכשאני מנסה להגיד לך אל תרצח, ואני מביא כנימוק את אסור לרצוח, אז האסור לרצוח הוא לא עובדה ניטרלית, אלא הוא אמירה שאתה אסור לך לרצוח, ולכן הוא אומר, אז בשביל מה להגיד את זה, זה אותו דבר. בוא נשאל ההפך. מישהו כן הולך.
אבל יש מקרים שלא עשו לצורה.
אוקיי.
זה לא בדיוק אותו רמה. יש מקרים של
גוננות, בסדר, אני מדבר בסיטואציה שאסור, אני לא משנה.
אז שם לא אסור, אבל זה עדיין רע.
מי אמר שזה עדיין רע?
זה בדיוק השאלה.
לא, מי אמר? אולי לא. למה להניח שזה עדיין רע? אם מותר לעשות את זה, זה לא רע. לא יודע, יש מקום לדון, אבל זה קצת סמנטיקה.
לא, רצח בצורה
כללית כולה. מה, רצח?
רצח בדרך כלל.
אה, בדרך כלל, בסדר.
אבל יש מקרים,
רצח
עדיין יש איזשהו הבדל בין...
כדאי לאכול...
והרצח...
כן, אבל אני לא מדבר על ההכללה.
הוא
אני לא מדבר על ההכללה, אני מדבר על האמירה על המשפט, על הסיטואציה המסוימת הזאת. בסיטואציה המסוימת הזאת אני אומר, אסור לרצוח כי זה רע. בסדר? התת קבוצה הזאת של מעשי הרציחה היא רעה. נתעלם מהקבוצות האחרות ששם זה לא. אוקיי? מה זה מוסיף? זה לא מוסיף שום, לכאורה לא מוסיף שום דבר, זה מצד אחד. מצד שני, יבוא מישהו ויאמר, ממש הפוך 180 מעלות. מישהו אומר, אני מבין שאסור לרצוח, שרצח זה רע, סליחה. אני מבין שרצח זה רע. אוקיי, עכשיו אני הולך לרצוח. אז מי אמר שמה שרע אסור לעשות אותו? אני מבין לגמרי, אתה לא צריך ללמד אותי שיעורים באתיקה. אני יודע, רצח זה רע. גם אני הייתי איתך בכיתה. בסדר, עכשיו אני הולך לרצוח. למה זה שזה רע אמור לגרום לי לא לרצוח? אז אם מישהו שאל שאלה מהסוג הזה, איך הוא מבין את המשפט אסור לרצוח? כדיסקריפציה, נכון? הוא בעצם אומר, זה תיאור, אוקיי, את העובדה מעניינת, ועכשיו אני הולך לי לדרכי. כמו שמי שאומר, הקיר הזה הוא חום, אבל מי אמר שהוא יפה? אני חושב שהוא לא יפה.
השופים אומרים, אסור לעשן.
כן, נכון. אבל אם הם יגידו, לא רק שהם, כן, יגידו ש... אם יגידו שעישון זה רע, אבל מותר לעשן, לא שהם ישנו בפועל. ישנו בפועל זה נפילה פשוט בגלל היצר. משהו אחר. אני לא מדבר על זה. אני מדבר על סתירה במישור הקוגניטיבי. אני אומר, אסור לרצוח, בסדר? אבל סליחה, רצח זה רע, רצח זה רע, אבל מותר לרצוח. לא, לא שאני רוצח בפועל. זה שאני רוצח בפועל, אני יכול לחשוב שזה אסור. אני פשוט נפלתי, כי אני לא מחזיק מעמד. אני מדבר על משהו יותר עמוק, או יותר עדין. אני מדבר על מצב שבו אתה אומר, רצח זה רע, אוקיי, זאת עובדה, רצח זה רע. אבל מותר לרצוח. איך להבין דבר כזה? אני חושב שרק באופן שאתה אמרת, זה דווקא דוגמה טובה, התוכנה הזאת. כי בעצם מה שאתה מתכוון לומר כשאתה אומר רצח זה רע בהקשר הזה, זה שהקבוצת האנשים שבתוכה אני חי מגדירה רצח כדבר רע. נכון, אני יודע את זה. אוקיי. ומה זה אומר מבחינתי? למה זה אסור לעשות את זה? אני
רוצה לחזור למה שאמרת לגבי נשים. רצח זה רע, זאת עובדה נניח. אל תרצח, זה פרסקריפציה, הוראה. אני לא רואה את הקשר ביניהם. איפה אוקיי. ההנחה המגשרת?
לא, אין הנחה מגשרת. לכן אני אומר, אם אתה רואה את זה כדיסקריפציה...
לא, אני רואה את זה כפרסקריפציה, לא תקפה, כי חצרה הנחה מגשרת.
אין הנחה מגשרת. ברגע שאתה רואה את זה כפרסקריפציה, זה עצמו אומר שעשו לרצוח. לא צריך שום הנחה מגשרת. אם אתה רואה את זה כתיאור, זאת אומרת, רצח זה רע, אז עכשיו אתה צריך להעביר אותי ממישור התיאורים למישור ההוראות האתיות. אז פה צריך להיות עוד הנחה, שמה שרע אסור לעשות, או מן משהו כזה. אוקיי, נכון, אבל אם אתה רואה את זה כפרסקריפציה, אז לא צריך את זה. כי פרסקריפציה זה בדיוק מה שזה אומר, שעובדה מוסרית היא לא עובדה ניטרלית. זה לא עובדה שיש עליה את הקשר לנטורליסטי, שעכשיו בשביל לעבור להוראה המוסרית צריך עוד עיקרון, עוד הנחה. לא, זה עצמו כולל את ההנחה. זה משפט שהוא משפט טעון, שאומרים, רצח זה רע, לא מתכוונים לקבוע איזושהי עובדה כמו הקיר הזה הוא חום. רצח זה רע פירושו שאסור לעשות את זה. זאת אומרת, פירושו שדבר, זה משפט שאמור להניע אותך לפעולה או למנוע אותך מפעולה.
הוא גם לא מתבסס על עובדה.
מה?
הוא גם לא מתבסס על עובדה.
נכון, לא יכול להתבסס על עובדה. בדיוק.
לא יכול להתבסס
על עובדה. אם תרצה לגזור משפט הפרסקריפטיבי מהדיסקריפציה, מזה שכל האנשים חושבים שזה רע, לגזור את זה שזה רע, פה תצטרך עקרון גשר, כי זה שתי משמעויות, אתה אומר את אותם מילים, אבל בשתי משמעויות שונות לגמרי. אוקיי? וזה בדיוק שתי התפיסות שאני מדבר עליהן. התפיסה השנייה היא התפיסה הקנטיאנית. התפיסה שאומרת שלרצוח זה רע זאת לא עובדה. לרצוח זה רע זאת, זה עיקרון אתי. למרות שהמבנה של המשפט נראה כמו רצח זה רע, הקיר הזה הוא חום. זה אותו מבנה לשוני, אבל זה לא אותו דבר. אוקיי? ולכן בתמונה הקנטיאנית, אם מישהו יבוא ושאל אותי, כן, אני מבין שרצח זה רע, אבל למה אסור לרצוח? אתה כנראה לא מבין מה זה רע. אין לי מה לענות לך, לא צריך לענות לך. אתה פשוט לא מבין מה זה רע. רע פירושו זה אותו דבר שאסור לעשות. אם אתה לא מבין את זה או לא מסכים לזה, לא משנה, לא מבין את זה או לא מסכים לזה, אין לי מה לדבר איתך, אני לא יודע מה לעשות עם אחד כזה.
למה?
מה זאת אומרת למה? מה אני אמור להגיד לך?
למה אסור לעשות? אני שואל אותך, למה אסור לעשות דבר רע?
לא, זה בדיוק מה שאני אומר. אסור לעשות דבר רע, כי זה פירוש המושג רע. רע זה אותו דבר שאסור לעשות. זה הגדרה, אני לא צריך בשביל זה להסביר. כלומר, נגיד, למה אני אומר שהשולחן הזה הוא חום עם אורך הגל של הקרניים שיוצאות ממנו הוא כזה וכזה? כי זה מה שאתה אומר, שזה בין סובייקטיבי, זאת אומרת שזה לא העובדות האובייקטיביות, אבל לא, אני לא חושב שזה אותו דבר. הקשר הנטורליסטי בעינו עומד, גם בתפיסה הקנטיאנית.
משם למדו פרסקריפציה של נשים
פסולות ומדו. אז אפשר לשנות תהלכה. אם באמת את מצליחה לנמק, לבסס את הטענה שבגלל שדעתן קלה, לכן הן היו פסולות לעדות, ואת העובדה שהיום דעתן לא קלה, אז המסקנה היא שהיום הן קשרות לעדות. זה טיעון תקף לגמרי. אבל צריך לדעת שבשביל שהטיעון יהיה תקף, צריך להראות שהפסול של נשים אז נבע מזה שדעתן קלה. גם אם נקבל את העובדה שדעתן הייתה קלה, צריך להסביר, צריך להבין שזאת העובדה הרלוונטית נורמה שעליה אנחנו מדברים. ואת זה להראות זה די קשה. לא פלא שלא שמים את זה על השולחן בוויכוחים, כי די קשה להוכיח דבר כזה. אוקיי? לפה ולשם, גם לשני הצדדים. טוב, אבל השינויים בהלכה עוד נדבר. אז בעצם, זה ההבחנה בין פרסקריפציה לדיסקריפציה היא בעצם ביטוי ששני שתי המשמעויות של המוסר כמו שתיארתי אותם עד עכשיו. האם בעצם מוסר זה עובדות, ואז אם זה עובדות אז אתה בסך הכל מתאר. כשאתה אומר רצח זה מה, אתה מתאר איך בנוי בן אדם, זה הכל. אתה לא באמת אומר משהו שיפוטי או משהו נורמטיבי, אתה מתאר איך בנוי בן אדם, כמו התוכנה שמתארת מה אנשים יגידו כשישמעו את השיר הזה. אוקיי? כשאתה רוצה להגיד אסור לרצוח במובן הפרסקריפטיבי, אז זה תפיסה מוסרית אחרת. זו תפיסה קנטיאנית של המוסר, שבעצם עליה אי אפשר לטעון, אוקיי, ואם זה רע, אז למה אסור לעשות את זה? או אם זה טוב, אז למה צריך לעשות את זה? זאת המשמעות של המושג רע וטוב. עכשיו, יכול לבוא משהו ולומר, אני לא מסכים שזה רע, או לא מסכים שזה טוב, או אין קטגוריות כאלה בכלל שרע וטוב במובן הפרסקריפטיבי. בסדר, אין לי מה להגיד לאחד כזה.
יש משהו בעצם שלא יוטיליטריאן.
כן.
אתה אומר, זה רע משום התוצאות של...
נכון, זה כשל.
מה?
יוטיליטריאניזם הוא כשל.
ברור, זה במשפט.
כי זה תפיסה נטורליסטית. זה תפיסה נטורליסטית, מה?
מה זה גילה?
תועלתנו. זה כשל בגלל שהעובדה שמשהו יביא תועלת זאת עובדה. והשאלה היא למה בגלל זה עכשיו צריך לעשות משהו זה שיפוט. אתה יכול להוסיף שמה שמביא תועלת צריך לעשות, אבל אז שים לב אתה כבר שם פה משפט שקל לתקוף אותו, או אפשר לתקוף אותו, כי הוא כבר לא עובדה. שמה שמביא תועלת עשו. אתה מבין? עכשיו את זה בדרך כלל לא אומרים. מדלגים על זה, אבל שם המוקש של התפיסה הזאת.
אני חושב שזה מה שרוב בני אדם יגיעו, ההלכות שלך.
אוקיי, אבל אני אומר שהשאלה היא מה ההנחות שלהם רק שזה מביא תועלת, אז אנחנו חזרנו לדיסקריפציה ואז אנשים מתגוננים, אנשים לא שופטים מוסרית. אבל אותו דבר עצמו יכול להיאמר ממקום אחר. אותו דבר עצמו יכול להגיד, זה מביא תועלת, ואני חושב שיש חובה מוסרית לעשות את אותו דבר שמביא תועלת למקסימום בני אדם, נגיד, אחד התפיסות היותר התועלתניות, אוקיי? אז זה כבר אמירה מוסרית. אבל תועלתנות במובן האבולוציוני, התיאורי, זה כשל בעיניי, זה לא מוליד מוסר, זה מוליד הסבר להתנהגות אנושית. בסדר, זה... כן.
שאלה יותר כללית. אנחנו מדברים על המוסר ועל הצדקה שלו. אם אני מתרשם מהמעט מאוד שאני יודע, כל המונחים האלה של מוסר וערכים, זה די מאוחר בתרבות היהודית. אני אקרא בתורה, בנביאים, בכל הדת, אתה רואה חוקים, ואתה רואה התנהגויות.
לא דיבר, אולי מובן מאליו, איך אני לא יודע, אולי לא דיברו כי זה היה מובן מאליו. לא עסקו בפילוסופיה, חז"ל לא עסקו בפילוסופיה בשום תחום. אולי, אמרתי, אני לא יודע להתמודד עם הטענה שאולי זה לא קיים. זאת טענה של אנשים שהם עקביים לגמרי, שאומרים, אין, זה לא קיים, יש רק את ההתנהגויות הנרכשות או הנצברות, ובסדר. לא, לא, אני לא מדבר, עוד פעם, אני מדבר כרגע לא על מוסר, על שיפוט. לכן בכוונה הבאתי גם דוגמה לשיפוט אסתטי, או שיפוט הלכתי. כולם אותו דבר, לא אכפת לי, מוסר זה רק דוגמה פה. כשאתה אומר לי שהקדוש ברוך הוא ציווה, נגיד שזאת עובדה. הגעתי למסקנה שהקדוש ברוך הוא ציווה בהר סיני. אז מה? זאת ציווה. אני עכשיו אצווה אותך גם כן ציוויים, אז עכשיו גם את זה תעשה.
אני אישית מחויב לציווי.
למה אתה מחויב לציווי אלוקי?
אני מחויב לציווי אלוקי.
מה זה, למה? אבל למה אתה מחליט? אני שואל, זה, זה, זה מוצדק או שככה אני בנוי? אותה שאלה שאני שואל על המוסר, אני שואל גם פה. זה אותו דבר. למה זה, באיזה מוזם, באיזה מובן זה מוצדק? כי אתה מבין שציווי אלוקי זה בהגדרה משהו שצריך לעשות אותו. כמו שאתה טוב, זה בהגדרה, בדיוק. ולכן, אם מישהו שואל אותך, אז מה עם הקדוש ברוך הוא ציווה? למה אתה עושה? התשובה היא זה כמו שאני שואל אותך, אז מה אם זה טוב? למה אתה עושה את זה? או, אז מה אם זה רע? למה אתה לא עושה את זה? אם אתה שואל את השאלה הזאת, אתה לא מבין מה זה שהקדוש ברוך הוא ציווה. הקדוש ברוך הוא ציווה פירושו שאת זה צריך לעשות. זאת אומרת, זה המשמעות המושג שהקדוש ברוך הוא ציווה. מי שרואה את זה כמושג תיאורי, נפגשנו עם הקדוש ברוך הוא בהר סיני, והוא אמר כל מיני דברים. זה לא הקדוש ברוך הוא ציווה. זה תיאור של אירוע היסטורי, זה התוכנה. אוקיי? אני מדבר, כשאני אומר הקדוש ברוך הוא ציווה, פירושו זאת אמירה פרסקריפטיבית. אז לכן, זה לא קשור למוסר דווקא. אני מקווה, כל שיפוט ביחס לעובדות. טוב, עכשיו באמת עולה השאלה, או השאלה שבעצם לאור הדברים האלה ישנו איזשהו הלך רוח כזה שרואה את המוסר כסוג של רגש. כי הרי אם זה לא קשור לעובדות, גם למסקנה שזה לא תוצאה של העובדות, אז מה זה כן? אז הרבה אנשים מגיעים למסקנה שיש לנו רגש מוסרי. והם כמובן לא שמים לב לנקודה שרגש מוסרי גם הוא עובדה. זה שיש לנו רגש מוסרי, אז מה? בסדר? אז אנחנו בנויים ככה, אולי לא רק פיזית, אלא גם מנטלית. אוקיי, אבל עדיין אנחנו מבססים את זה על זה שככה אנחנו בנויים. וזה הכל. אז זה עדיין עובדה. בסדר? ואז אנשים, כשאתה חושף בפניהם את העניין הזה, אומרים, נכון, אתה צודק, אין מוסר, הכל עובדות, והרגש זה בעצם אוסף של רגשות. זה הכל. אם הם מתעקשים. אולי נסתכל על קטע בספר התניא. יש שזה קטע מאוד יפה. אתה? לא, אני שומע.
לחבר את כל המוסריות לסחר מורש. אתה רוצה משהו רע.
אז עוד פעם, זה עוד פעם תועלת. אז חזרנו לתועלת. שאלה של תועלת. זה לא מוסריות. שיקולי תועלת, זה כלכלה. כן, זה כלכלה, זה לא מוסריות. אתה נוהג ככה בשיקולים כלכליים. הרבה פעמים מאשימים, נגיד, אנשים עשירים שתורמים ככה ושמים את השם שלהם על התרומה, שהם עשו את זה בשביל פרסומת. אם המוסר הוא בסך הכל תיאור של מה אתה עושה, אז מה זה נפקא מינה, למה הם עשו את זה? את כל הגינוי, עוד פעם, לא אכפת לי כרגע אם הגינוי נכון או לא, אבל עצם השיח סביבו מניח שיש משהו בשיפוט המוסרי מעבר לשאלה מה אתה עושה. שאלה גם למה עשית את זה, זה מאוד חשוב. מה זאת אומרת? עשיתי את זה כי ככה אני בנוי. מה השאלה? אנשים כמעט כולם, לדעתי, מאמינים במוסר במובנו הזה. רק כשאתה דוחק אותם לפינה, ואתה אומר להם, רגע, שימו לב מה זה אומר. אז הם פתאום נהיים אבולוציונים ונאו-דרוויניסטים וכל מיני דברים כאלה. זאת הערכתי האישית. טוב, בכל אופן, בספר התניא בפרק ט', אז הוא כותב כך. והנה מקום משכן נפש הבהמית, שמקליפת נוגה בכל איש ישראל, ובלב בחלל שמאלי, שהוא מלא דם. וכתיב כי הדם הוא הנפש. ולכן כל התאוות ויתרות וכעס ודומיהן הן בלב, ומהלב הן מתפשטות בכל הגוף, וגם עולה למוח שבראש לחשב ולהרהר בהן ולהתחכם בהן, כמו שהאדם מקורו בלב, ומהלב מתפשט לכל האיברים וגם עולה למוח שבראש. כן, אז המחשבות של נפש בהמית, עוד רגע אני אגדיר יותר, הן עושות את אותו מסלול שעושה אדם. הן מקורן בלב, וכמו שאדם עולה לראש להזין את המוח, גם המחשבות האלה עולות למוח. אך מקום משכן נפש האלוהית הוא במוחין שבראש, ולא בלב, כמו הנפש הבהמית. ומשם מתפשטת לכל האיברים, כן, הוא עושה תהליך הפוך. וגם בלב, בחלל הימני, שאין בו דם, כמו שכתוב לב חכם לימינו, והיא אהבת השם כרשפי שלהבת מתלהבת בלב משכילים המבינים ומתבוננים בדעתם אשר במוחם, בדברים המעוררים את האהבה, וכו'. אולי אני אקרא עוד קצת ואז אני אסביר. אך הנה כתיב, אני מדלג קצת, ולאום מלאום יאמץ, כן, ורב יעבוד צעיר, כי הגוף נקרא עיר קטנה, וכמו ששני מלכים נלחמים על עיר אחת, שכל אחד רוצה לחובשה ולמלוך עליה, דהיינו, להנהיג יושביה כרצונו ושיהיו שרים למשמעתו בכל אשר יגזור עליהם, כך שתי הנפשות, האלוהית והחיונית הבהמית שמהקליפה, נלחמות זו עם זו על הגוף וכל איפה, שהאלוהית חפצה הוא רצונה, שתהיה היא לבדה המושלת עליו ומנהיגתו, וכל האיברים יהיו שרים למשמעתה, ובטלים אצלה לגמרי ומרכבה אליה, ויהיו לבוש לעשר בחינותיה וג' לבושי הענל וכו', והנפש הבהמית רוצה את ההפך. זה ה... יש פה תיאור שעל פניו קצת אולי חלקו נראה כתב חידה, אבל אני חושב שיש פה משהו מאוד מאוד מעניין. זה פרק מרכזי, אבל אני חושב שיש אותו גם בפרקים אחרים. אני ממש לא מומחה בטניה, אבל יש את זה בעוד מקומות פה. מה שהוא אומר בעצם זה כך. כשאנחנו מתארים לעצמנו, כך גדלנו מהגן, אנחנו מתארים לעצמנו את המאבק שמתנהל בתוך אדם בין טוב לרע, אנחנו בדרך כלל מתארים את זה כמאבק בין שני יצרים. יש לנו יצר טוב, ויש לנו יצר רע, ושאלה מי מתגבר. השאלה הזאת, התיאור הזה הוא תיאור מאוד בעייתי. הוא תיאור מאוד בעייתי בגלל שהשאלה איפה אני בתמונה הזאת. שני היצרים, כל אחד מנסה לגרור אותי לכיוון אחר. אותי, הוא, מנסה לגרור אותי. שמים לב לנחש, כן, באדם הראשון, נגיע לרמב״ם שדיבר לו שנגיע, אבל כבר לא היום אני רואה. יש משהו כאילו שהוא חיצוני לי, שמנסה לקחת אותי ימינה או לקחת אותי שמאלה, והשאלה מי יותר בריון, היצר הטוב או היצר הרע? מה זה קשור אליי? למה אני בגלל זה נהיה אדם טוב או אדם רע? זה תיאור דיסקריפ, נכון? זה בעצם תיאור שאומר, מי שבנוי באופן שהצד הימני שלו יותר חזק הוא צדיק, מי שבנוי באופן שהצד השמאלי שלו יותר חזק הוא רשע. זו דיסקריפציה. זה לא משאיר שום מקום להחלטה של האדם עצמו. מה זה קשור? היצרים שלי כבודי מקום המונח, אבל מה זה קשור אליי? אלא אם כן, אין דבר כזה אליי. אני זה אוסף יצריי, או אוסף, לא משנה, לא רק יצרים, אבל כל המכלול הנפשי, הפסיכולוגי שלי, אוקיי? זה אפשרות אחת. הבעל התניא טוען כנגד זה, שהחלוקה המהותית היא לא בין יצרים, או נגיד במטאפורה שלנו, לא בין צד ימין לצד שמאל, אלא בין המעלה למטה. יש נפש אלוקית ונפש בהמית, לא יצר טוב ויצר רע, זה לא אותו דבר. כשהוא מתחיל את הפרק, אז הוא אומר, הנה מקום משכן נפש הבהמית שמקליפת נוגה בכל איש ישראל. קליפת נוגה, אצל האריז"ל יש שער קליפת נוגה בעץ חיים, וזה בעצם משחא דחיביא, זה אור הנחש. שעוד פעם חזרנו לחטא אדם הראשון, שהנחש הטיל באדם את זוהמתו אחרי החטא, זה בעצם קליפת נוגה. עכשיו, האריז"ל כותב שבקליפת נוגה, להבדיל, יש ארבע קליפות בקבלה, שלוש קליפות הן רע מוחלט, וקליפת נוגה זה רע וטוב מעורבבים. ומה שהנחש הטיל לתוך האדם זה יודעי טוב ורע. מה שכתוב בפסוק, יודעי טוב ורע זה קליפת נוגה. זה קליפת הנחש, נשל הנחש, כן, בלשונו של מאיר אריאל. אז הקליפה הזאת זה מה שנפש בהמית. זאת אומרת שנפש בהמית מול נפש אלוקית זה לא סינונימי ליצר טוב מול יצר רע. קליפה, נפש בהמית כוללת בתוכה את שני היצרים. גם את היצר הטוב וגם את היצר הרע, שניהם זה נפש בהמית. למה? כי נפש בהמית פירושו התנהלות כמו בהמה. בהמה יכולה להתנהג טוב, יכולה להתנהג רע, ראינו את הכבשה של אמנון יצחק, נכון? אלא מה? היא עושה את זה פשוט בגלל שזה הטבע שלה, ככה היא בנויה. אז לכן גם באדם יש איזשהו מימד שהוא כמו הבהמה. יש את המימד הנמוך יותר, הוא כמו בהמה. אדם שמתנהל ברובד הזה, זה אדם של נפש בהמית. תועלתני, או אפילו הייתי אומר בצורה יותר כללית, גם אם הוא אובדני הוא יכול להיות כזה, אז הוא לא תועלתני, אבל... אינסטינקטיבי. בדיוק, אינסטינקטיבי. הוא מתנהל לפי איך שהוא בנוי פשוט. הוא לא מעביר את זה עוד שיקול דעת כלשהו, אלא איך שהוא בנוי זה מה שהוא עושה. בדיוק, נכון. אז זה נקרא נפש בהמית, וזה לא קשור לטוב ורע. זה יכול להיות אדם שעושה מעשים שאנחנו מגדירים אותם כמעשים טובים, ואדם שעושה מעשים שמעשים גרועים. וכנגד זה יש נפש אלוקית. הנפש האלוקית גם היא לא טוב ורע. יכול להיות רשע עם נפש אלוקית ויכול להיות צדיק עם נפש אלוקית. אדם עם נפש אלוקית זה פשוט אדם. בדיוק, שהוא לא בהמה. זאת אומרת שהוא מחליט, הוא לא נותן לאינסטינקטים לקחת אותו, אלא הוא מחליט, יש לו גם אינסטינקטים, זה ברור, לכולנו יש. יש יצר טוב ויש יצר רע. השאלה מה אנחנו עושים עם האלה, אוקיי? ואדם שבוחן מה הוא עושה עם היצרים האלה וכך מקבל את ההחלטות שלו, זה אדם שמתנהל במישור של הנפש האלוקית, בחלוקה שלו. עכשיו, גם זה תיאור פשטני. זה ממש פרקטל, הפרק הזה. זאת אומרת, המאבק בין בינתיים תיארתי, יש או ימין מול שמאל, או מעלה מול מטה. אבל גם זה לא נכון. כמו שהוא אומר, זה שני מלכים שנלחמים על כל העיר. אבל בסופו של דבר, הנפש האלוקית אותה להשתלט גם על הלב. הנפש הבהמית רוצה להשתלט גם על הראש. אז בעצם שניהם נמצאים בכל העיר, כן, עיר קטנה ואנשים במעט. אז יש פה איזשהו מאבק על כל הקופה, גם על הלב וגם על הראש. אז לפני שאני נכנס לשאלת המאבק הזה, השאלה שעולה כאן, אז מה בכל זאת ההבדל אם שניהם נמצאים בכל המקומות? אז מה ההבדל אמיתי בנפש אלוקית ונפש בהמית? שניהם בעצם זה גם לב וגם מוח. אז זה לא נכון שזה סינונימי להבדל בין ימין ושמאל, אבל עכשיו פתאום אנחנו רואים זה גם לא נכון שזה סינונימי להבדל בין מעלה ומטה. אז מה כן ההבדל ביניהם? בנפש בהמית ונפש אלוקית.
מקורה.
בדיוק. המקור, שאלה, יש לך רכבת, הרכבת היא ארוכה, שאלה מי הקטר? אתה יודע, יש נפש בהמית ונפש אלוקית, יש לב וראש, יש לב וראש, אוקיי? או לב ומוח. זה מטאפורות כמובן, כן, לא תפוסתי על הביולוגיה.
אתה מלך ולמך.
כן, בדיוק. אז השאלה אם אתה מלך או למך, זה בדיוק השאלה, מה מוביל? האם הלב מוביל או המוח מוביל? השאלה מי הקטר?
איך קשור אליי, אלה שאלה קודמת שלך.
אתה מחליט מי מוביל. ההחלטה הזאת, מי מוביל היא שלך. אתה מחליט להיות איש מחליט. אגב, יש, על זה נדבר עוד, יש שתי רמות של בחירה של האדם. יש בחירה של האדם שהוא מחליט מה לעשות, ויש בחירה של האדם להיות אדם מחליט. את לא ללכת ככה עם הסביבה או עם האינסטינקטים שלו או משהו כזה. זה שתי רמות שונות של בחירה וזה יוצר פרדוקסים קצת, על זה עוד נדבר. אז לכן בעצם ההבדל הוא לא בשאלה באיזה כלים משתמשת הנפש הזאת. כל נפש כזאת משתמשת בכל הכלים שיש לנו. אבל השאלה מי הוא הקטר? בנפש האלוקית הקטר זה המוח. בנפש הבהמית הקטר זה הלב. ויש מאבק מי יהיה הקטר. עכשיו זה המאבק בעצם. מי יהיה הקטר? כולם מבינים שצריך גם לב וגם מוח. השאלה מי יהיה הקטר? וכאן, אני רוצה רק לחדד את הנקודה מה זה אומר. יכול להיות בן אדם שמתנהג כצדיק מושלם. פשוט בגלל שהנפש הבהמית שלו היא נורא טובה. הוא נולד, אדם נורא טוב. הוא עדיין אדם כמו משל כבהמות נדמו. אם הוא מתנהג לגמרי טוב ויש לו נפש לגמרי טובה, אבל הוא לא עושה זה בגלל שהנפש לגמרי טובה, אלא כי הוא החליט ללכת איתה בגלל שהוא חושב שהיא טובה, אז זה נפש אלוקית, כי לא חייב להיות שכל אחד שנולד טוב הוא איש רע. זה משונה להגיד דבר כזה. אני רק אומר שלא חייב להיות שמי שנולד טוב הוא איש טוב. אוקיי? זה יכול להיות, זה יכול לנבוע גם פשוט מהטבע שלו. ואותו דבר לכיוון הרע. גם בנפש אלוקית אותו דבר. יכול להיות בן אדם שמתנהג בצורה רעה. בסדר? זה לא אומר שהטבע שלו הוא רע, זה אומר שהוא בחר ברע, אם הוא נפש אלוקית, אני מדבר. זה אומר שהוא בחר ברע, אז הוא רשע אמיתי. זה לא משנה מה הטבע שלו. זה נסיבות לטיעונים לעונש. זאת אומרת, אם יש לך יצרים נורא חזקים לכיוון מסוים, עד כדי דחף לב בר כיבוש, כן, ממשהו שאתה לא יכול לעמוד בו, זה יצרים להקל בעונש, אבל לא מבחינת השיפוט. בשיפוט אתה אדם רע, אוקיי? אז זאת אומרת שאם אתה אדם רע או אדם טוב, זה לא תלוי בשאלה מה אתה עושה. זה תלוי בשאלה מאיפה זה בא מה שאתה עושה. גם בשאלה מאיפה זה בא. כן.
הוא יכול להתאפק. לפני החטא, אדם ראשון היה בחירי לגמרי. רק אלוהי.
בוא, אנחנו נשאיר את זה כשנגיע לרמב"ם, כי זה בדיוק הכנות לקראת העניין הזה. זאת אומרת, בדיוק לשם אני חותר להגיע.
אתה אומר שהבחירה זה ללכת לפי הראש ולפי הלב.
נכון.
אבל אתה גם אומר שגם הראש וגם הלב, יש בהם חלקים טובים ורעים.
לא, בראש אין חלקים. הראש זה הבחירה עצמה. אם אתה בן אדם, אז אתה מתנהל עם נפש אלוקית. אין בן אדם שמתנהל עם נפש בהמית. הבוחר זה הנפש האלוקית עצמה. השאלה אם היא נותנת לנפש הבהמית להשתלט ולהוביל, להיות הקטר, או שהיא מחליטה, לא, אני הקטר.
ואם אני הקטר ואני מתנהג רס...
אז אתה רשע?
אני רשע, זאת אומרת, יש בנפש
האלוהית, לא, אין, עוד פעם, פוטנציאל כן, אבל אני אומר, אם אתה מניח שיש בה חלק רע ולכן היא עושה את זה, אז הפקת אותה לנפש בהמית. כי אז גם היא עושה את זה פשוט בגלל שיש בה את זה. אני רוצה להימלט מזה. אני טוען, התיאור הזה נכון לנפש הבהמית. בנפש האלוקית זה לא אותו דבר. אין שם לא טוב ולא רע, יש שם אותך. ומה שאתה בוחר, זה מה שיהיה שם. עכשיו, אם אתה בוחר שיהיה שם טוב, אז יהיה טוב. אם אתה בוחר שיהיה רע, יהיה רע.
או, אני יכול לבחור לתת לבהמית להוביל.
בדיוק. לבחור לא לבחור. בדיוק. לבחור להישאר פסיבי. אוקיי? והרבה פעמים אנחנו מרגישים שכשאנחנו חוטאים, עושים משהו שאנחנו לא רוצים. אגב, חטא זה לאו דווקא במובן הדתי. במובן המוסרי, ויכול להיות גם במובן של דיאטה. לא חשוב, בכל מקום שאנחנו מרגישים שנכשלנו, שעשינו משהו שהוא לא מה שאנחנו חושבים שנכון לעשות, זה בעצם אומר, החלטנו לא לבחור, נכון? זה בעצם מה שזה אומר. נתנו לנפש הבהמית להוליך אותנו. מה בעצם הדבר הזה אומר? שהמאבק של האדם הוא לא מאבק בין טוב לרע. הוא מאבק בין להיות הוא עצמו לבין לתת לעצמו להיות מולך, להיות מובל. וגם כשהוא מובל, הוא יכול להיות מובל לטוב. לא צריך להיות מובל לרע. יש לנו המון יצרים טובים, נעים לנו לעשות טוב. זה לא אומר שמישהו נפש באמית אוטומטית יהיה רע, ממש לא. כמו ש... הרשי בקוהלת, אם אני מביא מדרש, שמלך זקן וכסיל, אז רשי שם מסביר שזה יצר הרע. כי יצר הרע ניתן באדם מלידתו, ויצר הטוב ניתן באדם מהבר מצווה, משעה שהוא נכנס למצוות. עכשיו אנחנו יודעים, ילדים עושים גם מעשים טובים, מדי פעם לפחות, כשהם ישנים. הם עושים גם מעשים טובים. אז מה, אז איפה, מה זה היצר הטוב שניטע בו רק בגיל בר מצווה? מה, זו הסתכלות כל כך פסימית, כאילו שהיצר הרע נמצא בך מלידה, והיצר הטוב נמצא בנחיתות מובנית, הוא צעיר, כן, הוא תינוק חכם לעומת מלך זקן וכסיל, שכבר השתלט על כל העיר, כן, זה המלחמה הזאת שיש פה. במינוח של בעל התניה, המדרש חזל הזה לא מדבר על יצר טוב ויצר רע, הוא מדבר על נפש בהמית ונפש אלוקית. המינוח של חזל זה מינוח של יצר טוב ויצר רע, מתכוונים לזה. הילד עושה מעשים טובים, ברור שכן, אבל לא עושה זה כי הוא החליט, לא, זה לא 1-0, אבל הוא לא עושה לגמרי שהוא החליט לעשות מעשים טובים. ההתגבשות של האדם כאדם מחליט, ההבשלה שלו, זה בעצם ההגעה לגיל מצוות. הוא לא נהיה אדם טוב בגלל זה, הוא נהיה אדם, הוא נהיה מישהו שהוא פחות בהמה. עכשיו ברור שזה לא קורה בגיל 13 בפונקציית מדרגה. זה תהליך הדרגתי, אבל קבעו שגיל 13 זה כבר מספיק בנוי בשביל שיש לך אחריות למעשיך. לכן גם במישור המשפטי, כשאתה קונה ומוכר דברים, כשאתה בגיל צעיר, לא נותנים לך לעשות את זה. אתה יכול להבין היטב מה זה קניין, אתה אדם חכם, ילד חכם, הוא מבין לגמרי. את האחריות להבין מה זה אומר שזה ככה ומה ההשלכות, את זה עוד אין לו. אנחנו לא רוצים שהוא יקבל החלטות.
אולי בגלל זה שיש לך מגיל 13 עד 20, יש לך
זה ממשיך שם התהליך, אני חושב שזה קיים לפני גיל 13, אבל לא סביר שפתאום בגיל 13 קורה משהו. זה דבר שנבנה, להפך, אתה אמור לעזור לו לבנות את זה, לבנות אצלו את היכולת להחליט ואת המודעות לזה שהוא צריך להחליט, ולא לתת ליצרים שלו, כולל יצר טוב, לקחת אותו. אלא אם יצר נראה לו טוב, אז שילך איתו, אבל לא ככניעה להגיד, אוקיי, תוביל אתה.
זה קשור על הדיון, מה יותר טוב, צדיק אמור, מנערב ובר תשובה.
אז אני לא חושב שזה קשור, למרות שבמבט ראשון זה באמת נראה דומה, כי הצדיק הגמור זה אדם של נפש אלוקית. זה לא אדם שנולד טוב, כי אז הוא לא צדיק גמור, הוא כבשה. אוקיי? עכשיו, מה זה בעל תשובה? בעל תשובה זה גם נפש אלוקית. זה אדם שהחליט ללכת לכיוון הזה, למרות שקודם היו לו החלטות אחרות, או שלא היו לו החלטות בכלל. בסופו של דבר הם מגיעים להיות נפש אלוקית. אז זה לא השוואה בין נפש אלוקית ונפש בהמית. אם זאת הייתה השוואה, אז באמת אתה צודק שבעל תשובה עדיף מצדיק גמור, אבל כמו שכבר אמרו, במקום שבעלי תשובה עומדים, אין צדיקים גמורים יכולים לעמוד, אתם יודעים, זה בגלל הצפיפות. אז הטענה שבעצם ההחלטה של האדם מורכבת משני רבדים, אני רוצה לסיים, מורכבת משני רבדים. הרובד האחד זה הרובד האינסטינקטיבי, אני אתרגם את זה לשפה שלנו. הרובד האינסטינקטיבי שלאן היצרים שלי לוקחים אותי, והוא כולל גם טוב וגם רע. הרבה טוב אצל רוב בני אדם. אנשים נעים להם לעשות טוב. יש להם, זה האבולוציה אגב. האבולוציה מתארת את היווצרות הנפש הבהמית. את הנטייה לעשות טוב. אבל מוסר, אין פירושו, שנייה אחת, אין פירושו להתנהל עם היצר הטוב. ובדיוק זה בבואה של הקשר הנטורליסטי. זאת אומרת, כי הנפש הבהמית זה בעצם אוסף של עובדות. אתה תהליך מתוכנת שהוא עושה ככה, עושה ככה, נטייה שלך לפה, נטייה שלך לשם, וזה מה שאתה עושה. הנפש האלוקית זאת החלטה לעשות משהו מעבר לעובדות. מה אני חושב על העובדות? ההחלטה, עקרון הגשר הזה, שמוליך אותי מהעובדות אל ההחלטה, זה הנפש האלוקית. והמאבק העיקרי של האדם בין טוב לרע, זה לא מאבק בין יצרים. זה מאבק בינו לבין מכלול יצריו, הטוב והרע. וקליפת נוגה זה שניהם ביחד. וכשנכנסה קליפת נוגה לאדם, אז נכנס אליו גם יצר טוב וגם יצר רע. אלא מה? מה שקורה? הנחש שעמד מבחוץ. והיה ברור כאילו שזה מישהו מחוץ לי, ובעצם אני צריך לקבל את ההחלטה, אז היה יותר קל. אני כבר מדבר טיפה על חטא אדם הראשון. אז היה יותר קל, כי היה ברור שהיצרים זה שם, ואני פה. למה אנשים חושבים היום שהבחירה בין טוב ורע זה בין היצרים? כולל גם כל הדטרמיניסטים חושבים ככה, גם הרבה, לא רק דתיים, דתיים זה כשל מחשבתי, אצלהם זאת התפיסה. שזה נקרא יצר טוב ויצר רע, כי אחרי חטא אדם הראשון, נזרקה לתוכם, לתוך האדם, הקליפת נוגה הזאת, זוהמת הנחש. זוהמת הנחש זה גם טוב וגם רע, זה קליפת נוגה. והיצרים עכשיו הם בפנים, לא בחוץ. אז עכשיו נדמה לי שאני רוצה לעשות טוב או אני רוצה לעשות רע. ואני קשה מאוד להבחין מתי זה הנטיות שטבועות בי לוקחות אותי, ומתי זאת באמת החלטה מושכלת או שיקול דעת שלי. וזה הקושי הגדול אחרי חטא אדם הראשון, בגלל שזה בפנים. כי קשה להבין שזה בעצם דברים אחרים, וזה מה שהוא רוצה להבהיר פה בפרק הזה.
הוא השטן, הוא היצר הרע. השטן שנראה שהוא בחוץ, הוא היצר הרע.
הוא היצר הרע, בדיוק. אחרי החטא זה היצר הרע. וזה גם היצר הטוב. כי השטן שלוקח אותי לעשות טוב זה גם שטן.
אם בסוף הוא מחליט, שכלית שהוא רוצה לעשות רע,
אז הוא אדם של נפש אלוקית, שהוא רשע.
אנחנו חוזרים
לאיפה
שהתחלנו, זה מה שאני רוצה.
בדיוק.
אתה אומר זה רע.
לא, אני רק מסביר, אני רק מסביר במה עוסקת האבולוציה, ועל מה אני מדבר. האבולוציה עוסקת בהיווצרות הנפש הבהמית. ונגיד שיש הסבר טוב למה נולדו בנו נטיות להיטיב, לעזור לשני. זה נולד, זה לתוכנו, בתהליך אבולוציוני. הכל נכון. השאלה אם זה מסביר את טוב ורע. אני רציתי לטעון שיש עוד רובד, מי שמקבל את זה, שיש עוד רובד של שיפוטים, וזה מה שנקרא פה נפש אלוקית. האבולוציה לא קשורה לזה בכלל. האבולוציה מציבה פה איזושהי מפה של לחצים ודחפים, ואני עכשיו, המפה הזאת זה אני, כאילו, או הפריפריה שלי בעצם, זה לא אני באמת. ואני זה, זה בעל המפה. כן? הרי מה? זאת אומרת, זה שכל הדחפים והיצרים האלה הם שלו, והוא עכשיו צריך להחליט מה לעשות איתם. זה הנפש האלוקית. אתה פשוט נותן המשגה להבחנות שנתתי קודם, עכשיו אפשר יהיה להשתמש בזה.
אלטרואיזם בהגדרה נפש
אלוקית. תלוי איך אתה מגדיר אותו. אם אלטרואיזם זה הנטייה לדאוג לקבוצה, אז כן. אם אלטרואיזם פירושו לדאוג לקבוצה, אז לא. אתה מבין?
אם אתה
מתחיל
לדאוג לקבוצה, אז
אתה
בעצם מתחיל להיות באמת אלטרואיזם.
אני אומר, זו שאלה של הגדרה. אתה יכול להגדיר ככה, כמובן שההגדרה הזאת נובעת מתפיסת עולם. לא יודע, אתה יכול להגדיר את זה כך, אתה יכול להגדיר את זה כך. הנטייה האלטרואיסטית זה נפש בהמית. ההתנהגות האלטרואיסטית זה נפש אלוקית. עכשיו תחליט, מה אתה קורא אלטרואיזם? אני לא יודע. נכון. או ההחלטה וההתנהגות. זאת אומרת, הנטייה מול ההחלטה ובעקבותי ההתנהגות. אוקיי? טוב.